קודם כל, הקדוש ברוך הוא אוהב אותנו. איך אנחנו יודעים?
יורד גשם.
גם שאנחנו כאן, יורד גשם, ברוך השם. נשמי ברכה. ברוך השם. כתוב, אנחנו אומרים, שיורדים גשמים, כתוב בהלכה, שאם היא שנה, שנת בצורת, כמו השנה, היא באמת שנת בצורת, אז כשעודים גשמים, אז צריך להודות לקדוש ברוך הוא. אז כתוב צריך, על כל טיפה וטיפה שאתה מוריד לנו, על כל טיפה וטיפה, צריך להגיד תודה. כמה טיפות יודעות בדרך כלל בגשם אחד? וואה. אילו אפילו מלא שירה קיים, אי אפשר להודות על כל דבר ודבר, על כל טיפה וטיפה. אז ברוך השם, אשרינו מה טוב חלקנו, אנחנו זוכים שיורדים גשמים. השבת הייתי, זכיתי להיות במנחמיה. מנחמיה זה יישוב בעמק הירדן, יישוב מושבה כזאת, ותיקה, שחלק מהתושבים עדיין הם חקלאים. ממש יש להם משקים, חקלאות. אז באמת, והתארחתי אצל חקלאי, משפחת בן צבי, משפחה של חקלאים, התארחתי, אז כשיתחו לרדת גשמים, ראיתי איזה אור, איזה שמחה, התלהבות של בעל הבית, הוא הראה לי את השדה של החציר שהוא מגדל, תורם, ברוך השם, יורדים גשמים. אנחנו עירונים, יורדים גשמים, אבל לא מרגישים את ה... כמה, הוא אומר לי, כמה חיכינו לגשם הזה, לגשמים האלה, שיבואו. הכרת הטוב, צריך להודות לקדוש ברוך הוא על כל טיפה וטיפה ועל כל נשימה ונשימה ועל כל דבר ודבר שהשם מזכה אותנו. טוב, ברשותכם אנחנו נחזור, נמשיך בפרק י' ד' סעיף ל' ח' ספרים, אין ספרים, מה זה? אורות התשובה. אני מבקש שיהיה ספרים, כן. תודה רבה, צדיק, ישר כוח. בבקשה, כן. בסעיף למד ה' בבקשה, דף קוף תת וב, כן. יש הרוח נופל בקטנות, ואין האדם מוצא בנפשו נחת רוח, מפני מיעוט המעשים הטובים שלו, ומפני חשבון עוונות ומיעוט שקידת התורה, אז איך יוצאים מזה? וצריך האדם להתאמץ בסוד המחשבה, וידע כי המבין דבר מתוך דבר, מחשבה דילי חשיב כמי קודש הבריחו, מכל קורבנין, ועלוון, הכוונה עולות, מכל הקורבנות והעולות. צריך להבין את העניין. יש אולי מושג כללי, נקרא קטנות וגדלות. יש נקרא קטנות ויש גדלות. קטנות זה כמו שאומר כאן הרב, אדם תקוע במחשבות שלו, במעשים הקטנים שלו. אדם שנמצא במציאות של קטנות, קשה לו. הדברים לא מתחבים אחד לשני. הוא אומר כאן, יש לו מיעוט, כל דבר יש לו ביקורת על עצמו. הוא מרגיש לא טוב, מרגיש רע ברגע שהוא בקטנות. גדלות זה כשאדם רואה דברים בגדול, בפרספקטיבה. נכון שלפעמים יש מצבים של נפילה וירידה ודברים כאלה. אבל כשאדם יש לו ראייה יותר כללית, ורואה את המגמה, המגמה שמלאורך 6,000 שנה, פתאום הוא בגדול כזה, אנחנו בתוך ה-6,000 שנה, פתאום הוא רואה את הדברים, נגיע במציאות שלנו, הוא רואה, הנה עם ישראל, קיבוץ גלויות, תחיית העם היהודי, דברים בגדלות, אז הדברים הקטנים מקבלים את הפרופורציה הנכונה, ואתה רואה שהדברים הקטנים הם חלק מהמהלך הגדול. זה מה שהרב אומר, לפעמים אדם הוא תקוע בתוך כל מיני דברים קטנים של עצמו, מעשים לא טובים, לא לומד תורה, מידות מקולקלות, והוא שוקע באיזשהו מצב, הייתי אומר, של עצבות, או איזה דיכאון קטן, או משהו כזה. איך יוצאים מהדבר הזה? מה הדרך לצאת? הוא אומר, צריך להגיע למחשבה. לעולם המחשבה, לעולם הפנימי. סוף מעשה במחשבה תחילה. המחשבה היא משולה לשורש, למקור. המעשים הם הענפים, הם הפרטים, הם כל הדברים. כשאדם נמצא בתוך עולם של המון פרטים, הם לא מתחברים הפרטים האלה. אין מחשבה, אין מגמה בתוך כל הפרטים האלה, אז האדם נמצא בקטנות, קשה לו, קשה לו להתמודד עם המצבים האלה. לכן הדרך לצאת מהמציאות של הקטנות הזאת היא להגיע לשורש, להגיע למחשבה, להגיע למגמה שעומד ביסוד כל הפרטים למיניהם וכל המצבים למיניהם. ומהי המחשבה? המחשבה היא מחשבה טובה. סוף מעשה במחשבה תחילה, אנחנו אומרים לא רק מבחינת האדם, שהאדם קודם חושב ואחר כך הוא מגיע לעולם של עשייה. ומתוך שהוא חושב, הוא מגיע לעשייה, והמחשבה הזאת, המחשבה הטובה הזאת, מלווה אותו בכל פרטי העשייה למיניהם. לפעמים יש ניתוק בין המחשבה ובין המעשה, אז זה כמו רואים, הענף נותק מהשורש, מהדבר השורשי, הדבר המחשבתי. אבל גם העולם נברא ככה, סוף מעשה ומחשבה תחילה. כמו שהאדם, להבדיל כמובן, אבל כמו האדם שסוף מעשה במחשבה תחילה, גם כל הבריאה כולה, כל ההוויה כולה, כל המציאות כולה, היא נבראה מתוך מחשבה. מהי המחשבה של הבורא? מהי המחשבה של הבורא? נו?
לעשות טוב.
סוף מעשה במחשבה טובה? לא סתם. מחשבה טובה. נכון שעולם העשייה הוא עולם מורכב, עולם מסובך, עם קשיים כאלה ואחרים. אבל אם אתה זוכה ואתה מגיע למחשבה שעומדת ביסוד כל המעשה, אם ברמה העולמית או ברמה הלאומית או ברמה המשפחתית או ברמה האישית, הכל מתחבר לטובה, הכל לטובה. זה מובן. לכן כשאדם נמצא תקוע בכל מיני פרטי פרטים, ונראה לו שזה לא הולך וזה לא הולך, חזור אל הראשונות, חזור אל המחשבה, חזור אל הדבר הפנימי, הרוחני, המניע, הרצוני שעומד ביסוד כל עולם העשייה, ואז הכל יתחבר אל השורש, הכל יסתדר. זהו הדרך לצאת מהקטנות הזאת, מהשפלות הזאת, מהמצבים של הירידה על ידי התחברות אל השורש. בואו נקרא את זה עוד פעם. יש הרוח נופל בקטנות. אדם ידוע שהוא עולה ויורד. יש עליות וירידות. החיים משולים, אמרנו, לסולם, שמלאכי אלוקים עולים ויורדים בו, אבל לא רק מלאכי אלוקים, אלא גם בני אדם עולים ויורדים. המצב הולך ומשתנה. כמה שאתה יותר כללי, אתה עולה למעלה בסולם. כמה שאתה יותר פרטי, אתה יורד למטה בסולם. זה, כן. מדי, אתה מחבר את הענפים אל השורש. את המעשים אל המחשבה. אני אתן לכם דוגמה כאן, מכון מאיר. מכון מאיר, יש המון המון דברים מורכבים, לא פשוטים. יש כאן הרבה תלמידים, יש כאן הרבה בעיות, יש כאן בעיות כלכליות, יש בעיות חינוכיות, יש בעיות אישיות, יש בעיות, נכון שיש בעיות? שמתם לב שיש בעיות? מה? שמתם לב. לפעמים אנחנו יושבים בצוות, בהנהלה, או בהנהלה החינוכית, יושבים ודנים, ונכנסים לאיזה נישה כזאת, או נישה כזאת, אז אני אומר לה, כשאני רוצה לחזק קצת את הרוח של החבר'ה, אני אומר, חבר'ה, אנחנו עושים כאן דבר עצום, דבר גדול. כאן זה מוסך. אומרים, יש כל... מה עושים במוסך? עשרת אלפים טוטולוס. לא, באמת. לפעמים אתה לוקח... אני סיפרת לכם את הסיפור על הטוטולוס. לא סיפרת לכם את הסיפור על הטוטולוס. פעם הייתה לי תאונה, לצערי הרב, האוטו בא השמי, אמר טוטולוס. אמר טוטולוס. מה זה טוטולוס? האוטו עלה. נשארה חורבה, לא לי את התאונה, היה לבן שלי תאונה. כשבאתי לראות את הרכב במגרש הגרוטאות, אמרתי, הפח נשבר, ואיך הוא יצא מתוך החורבה הזאת, הבן שלם, אני לא יודע, אבל היה נס, הוא יצא שלם, טוב. עד טוטולוס, ביטוח, ענייני וזה. אחרי כמה שנה או משהו כזה, אני מקבל פתאום טלפון, תשמע, האוטו שלך, שכבר היה טוטולוס, קיבל דוחות ודברים כאלה, ואני צריך לשלם אותם. אני אומר, אבל האוטו שלי היה טוטולוס. הוא אומר, מה טוטולוס? אני קניתי אותו, הוא היה חדש, חדש לגמרי. מסתבר, כנראה יש אנשים שיודעים לקחת טוטולוס, ולשפץ את זה, להפוך אותו לאוטו חדש, והוא קיבל רפורטים. ופתאום הרפורטים האלה הגיעו אליי למרות שהיה טוטולוס. אותו דבר גם בן אדם. לפעמים אדם בא, וכאן בתוך, לא רק במכונים, בכל מקום. יש קשיים כאלה ואחרים, בעיקר ילדים, כל מיני דברים בעיות, נראה לך לפעמים, המציאות היא מציאות של טוטלוס. מקרה אבוד, כמו שאומרים. אבל אתה מתחיל לחזור נכון. סוף מעשה במחשבה תחילה. אתה מוסך. מה עושים במוסך? מה עושים במוסך?
מתקנים.
שיש מכוניות מקולקלות, מה עושים? שמחים. יש עבודה. זה החיים בעצם. השאלה איך אתה רואה את המכונית. אתה יכול להסתכל על המכונית, להיות עצוב וכל זה. אתה יכול לראות את המכונית, להיות מבסוט חלט. יש לך עבודה, יש לך מה לתקן. יש לך מה לעשות. אותו דבר אני אומר לגבי המכון. ויש קשיים, בפרט זה, פרט אחר, פעם היו קשיים כלכליים, פעם היו קשיים כאלה. אבל כשאתה יודע שאתה עושה כאן ברעיון גדול, במחשבה גדולה, בדבר עצום, לטובת הכלל, לטובת הפרט, לכולם, אז פתאום כל הדברים מקבלים את הפרופורציה הנכונה. הפרטים מתחברים אל השורש. הקושי הוא אתגר, הוא לא סוף העולם. הבעיות זה חלק מההוויה שלנו. למה? כל הקשיים האלה הם לא מקריים. זה הקדוש ברוך הוא מגלגל לפתחנו את הקשיים האלה על מנת שאנחנו נתגבר, נתחזק, נתעלה. כשאתה יודע את המחשבה הזאת, זה נותן לך את הכוח ואת היכולת להתרומם מאותם מצבים של קטנות לגדלות. הכל נהפך בגדול. אותו דבר שנראה כדבר קטן, ונהפך פתאום לדבר גדול. זה מובן הרעיון. איך עושים את הדבר הזה? איך מביאים את האדם ממצב כזה של קטנות, שהוא לא רואה איך שהדברים מתחברים, את המגמה ואת המחשבה וכל הדברים האלה. אל אותה מגמה פנימית, אותה מחשבה, זה נראה את זה בתוכו. בבקשה. יש שהרוח נופל בקטנות. זה מזכיר לנו דרך אגב, המושג רוח, בנפש החיים הוא מסביר, יש לו שלוש קומות לאדם. הקומה אחת הוא קורא לה קומה של נפש. הקומה השנייה הוא קורא לה רוח. הקומה השלישית הוא קורא לה נשמה. נפש, רוח ונשמה. ובעל נפש החיים מסביר זה כנגד מעשים, דיבורים ומחשבה. כן? המעשים זה כנגד הנפש, הדיבורים זה כנגד הרוח, כי כשאדם מדבר הרוח יוצאת מפיו, והמחשבות זה כנגד הנשמה, דבר פנימי נגד המחשב. וכל העניין שלנו זה לחבר את הנפש, את הרוח ואת הנשמה ביחד. לדעת שזה דבר אחד. כמו שאמרנו, המחשבה נמצאת ברוח, דיין אדם מדבר מתוך מחשבה, אדם עושה מתוך מחשבה ודיבור, הוא מגיע לעולם של העשייה. אבל אם זה לא ככה, חס ושלום, אם אדם עושה דברים בלי רוח, אוטומט, רובוט, מה אתה עושה כאן? למה אתה עושה? אם זה מצוות, או אם זה סתם בחיים, כל הדברים האלה, הוא אדם בלי רוח. אדם בלי רוח הוא כמו מת. אין בו רוח. אין בו חיוניות. אין בו חיות. אז מה התיקון של האדם הזה, שנמצא, עושה דברים בלי רוח? נתחיל להגיע, מה המחשבה בכל מה שאני עושה כרגע? מה הצד הפנימי? מה הצד המחשבתי? מה המגמה הכללית שנמצאת בתוך הפרט הזה שאני עושה אותה בתוכו? על זה מדבר כאן הרב. איך מחברים את העולם של העשייה, שהוא תלוש מהמחשבה, אז הוא קטנות, נקרא עולם של קטנות, לעולם של גדלות שמגלים את הרוח ואת המחשבה שבתוך עולם העשייה. בוא נראה את זה בתוך. יש הרוח נופל בקטנות, ואין האדם מוצא בנפשו נחת רוח, מפני מיעוט המעשים הטובים שלו, ומפני חשבון עוונות ומיעוט שקידת התורה, ומוצא את עצמו בקטנות מוחין, דהיינו בעולם של עשייה, מלא ביקורת עצמית על כל מיני פרטים כאלה ואחרים, והדברים לא מתחברים אחד לשני. וצריך האדם להתאמץ בסוד המחשבה, וידע כי המבין דבר מתוך דבר. מה זה המבין דבר מתוך דבר? המבין דבר מתוך הדבר שהוא רואה אותו. אתה רואה, זה נקרא בינה, זה מבין דבר מתוך דבר. יש ראייה חיצונית, יש ראייה פנימית. הראייה החיצונית, אתה רואה משהו. הראייה הפנימית, אתה מחבר את המשהו לדבר יותר רוחני, יותר פנימי. למשל, אדם רוצה לשתות כוס תה. מה הוא עושה לפני זה? מה הוא מברך? אני רואה שאתה יודע, בסדר. אז מה אני עושה? אני לוקח את הדבר החיצוני הזה, של סתם כוס תה, ואני אומר, יישר כוח. שהכל נהיה בדברו, כולל הכוס תה הזה. אני מחבר את הכוס תה הזה לדברו של מי? של הבורא. עכשיו, מה זה דברו של הבורא? זה מחשבתו של הבורא. זה רצונו של הבורא. הרי דיבור, ברוך שאמר, והיה העולם. דיבור זה פועל יוצא של מחשבה. כמו אדם. מדרגות כמובן בדבר הזה. אז אני לוקח את הכוס תה הזה, אני כבר רוצים לשתות כולכם כוס תה, אני רואה. ומברך, ואני מבין דבר מתוך דבר. אני רואה דבר, מבין, רואה אותו, חש בו, אבל מבין מה העומק של אותו דבר. שבסך הכל, הדבר הזה בא להיטיב איתי, או מי שמברך, או מי ששוטה. ברוך אתה, אדוני, אלוהינו, מלך העולם, שהכל נהיה בדברו. הבנתם? זה נכון, זה בגלל שאתה עשית, אבל אני הבנתי מתוך דבר שיש לך לב טוב. למה? כי אתה הוצאת את הטיון. הוא חשב מחשבה טובה איך להיטיב איתי, נכון? אז זה מבין דבר מתוך דבר, הוא עשה מעשה. אז אחד נסתכל על המעשה, מה הוא עושה? סתם עושה. אבל אחר אומר, רגע, אני מבין שהוא רוצה לעשות כאן זה משהו טוב. פתאום המעשה הזה יש לו ערך. יש לו איזה מגמה פנימית, דבר יותר טוב. זה מובן, זה מבין דבר.
בינה,
יותר דבר. זה אומרים, בינה יתרה ניתנה לאישה. למה לאישה ניתנה בינה יתרה? כי היא מבינה דבר מתוך דבר. זאת אומרת, שבעלה... מה?
היא מבינה יותר מדי.
לא, היא מבינה טוב מאוד. לפעמים מילה מיותרת, היא כבר מבינה הכל. מבינה דבר, מתור דבר. מה היא מבינה דבר? היא מבינה את הפנימיות שבדבר. מבינה את הפנימיות. היא רואה אותך, יש כאן בחורים שעוד לא התחתנו, הולך ל, ל, איך אומרים לדבר, לפגישה או משהו כזה. היא רואה אותך, איך אתה מתלבש, אתה לא שמת לב בכלל. אבל היא קלטה אותך באותו שנייה. אם אתה שלומפר או לא שלומפר, אם אתה... שאל אותי איך?
איך?
שאל אותה, מה אתה שואל?
לא, זה סדר.
היא מבינה דבר מתוך דבר. אותו דבר גם כאן. לא חיים בחיים חיצוניים. של עשייה, של עבודה, של משפחה, של חברה, של פוליטיקה, של כל הדברים האלה. הכל הזה מתחבר לאיזושהי מגמה פנימית יותר. אם זה לא מתחבר הדבר הזה, אז זה קשה מאוד. זה נקרא קטנות. קטנות מוחין קוראים לזה. מוח קטן, ילדותי. ואם אתה זוכה, אתה רואה את המחשבה שמאחורי כל זה, אז הכל מתחבר לך, הכל מסתדר לך. זה מובן האדמה, זה מה שהרב אומר. אם האדם מוצא את עצמו בקטנות מוחין כזאת, וקשה לו מאוד, בפרטים כאלה ואחרים, יתגדר ויחפש את המחשבה שמסתתרת מאחורי כל הבלגן הזה. ואז הדברים יתחברו לו ויוכל להמשיך הלאה. זה הרעיון. כן, מה רצית לשאול? כן.
רציתי לשאול, בעולם האישי זה יותר קל, אבל נגיד בעולם העסקים, אתה יכול לפגוש מישהו שבתחושה שלך, אתה יודע שמשהו שם לא, האדם מתנהג בצורה שהיא לא מסתדרת לך. צורך. אז מצד אחד אתה אומר, אני רואה דבר, מבין דבר מתוך דבר, מי שמתנהג בצורה מסוימת, אתה צריך לחמול אותו, להבין שהוא נמצא כרגע באיזושהי סיטואציה שגורמת לו להתנהג כמו שהוא מתנהג. מצד שני, אתה אומר,
תשמע,
אני לא רוצה להתקרב לדבר כזה.
סקיל. בדיוק, בשביל זה אתה, יש לך על הכתפיים מין דבר כזה עגול, קוראים לזה ראש. איך אומרים חז"ל, אתה רואה בן אדם, אז אתה צריך מצד אחד לכבד אותו, כמו רבי ישמעאל, אבל מצד אחד גם לחשוד בו. הרי בני אדם הם לא מלאכים. אז איך לשחק את האיזון הזה? מצד אחד לראות בו בן אדם, להתייחס אליו כאל בן אדם. מצד שני, אם הוא איש עסקי או משהו כזה, לדעת להבין, לא להיות נאיבי, לא לעצום עיניים. ולדעת, לא להיכנס לכל מיני סיבוכים או סיכונים או דברים כאלה. שזה הקדוש ברוך הוא נתן לנו שכל, להתבונן בדברים האלה. וגם התורה אומרת לנו את הדבר הזה, שאדם צריך להתייחס אל הזולת מצד אחד בכבוד, אבל מצד שני גם בחשדנות. כן, גם צריך לחשוב בבן אדם שמה הוא כזה או אחר, מצד שני גם לכבד אותו. ככה נאמר בפרקי אבות. בכל זאת, הרב אומר, אם האדם מוצא את עצמו בקטנות מוחין, דיינו בעולם לא מחובר ולא, הוא צריך להתגבר, לחפש את הצד ה... פנימי, הצד הרוחני, הצד המגמתי שבתוך המערכת המסובכת הזאת, ובצורה כזאת לחבר את הדברים עוד פעם אל השורש שלהם, אל המגמה שלהם, ואז בצורה כזאת הוא מתגבר על הקשיים האלה והקשיים האחרים. זה מובן. אני כן אתן דוגמה מחיי משפחה. ידוע שבחיי משפחה הדבר הכי חשוב בחיי משפחה זה שלום בית, זה דבר ידוע. שלום בית זה הדבר הכי חשוב. נכון או לא? יש כאן מישהו נשוי, התחתן כבר? זה נכון או לא?
בתיאוריה זה
עובד את זה. לא בצד האמת. שלום בית זה חשוב מאוד. אז נאמר שהמחשבה הזאת, המחשבה על שלום בית, היא נטועה בלבך. והיא באמת זה מה שאתה רוצה, וזה מה שאתה חושב, וזה אתה רואה בזה ערך מקודש. העניין של שלום בית. אבל לפעמים יש גם חוסר אי-הבנות בין האיש לאישה. דרך אגב, זה דבר לגיטימי, זה אנשים שונים, שכל אחד יש לו את הדעה שלו ואת ההשקפה שלו, אם זה בניינים כאלה או בניינים אחרים. אז המחשבה שצריכה ללוות את המשפחה תמיד, זה שלום בית. וזה עומד ביסוד. אז כשיש קושי, ופתאום יש קטנות מוחין, יש איזה כעס, או יש איזה זה, או בעיה כזאת, או אחרת, אתה חוזר למחשבה. הדבר הקדוש ביותר, הערכי ביותר, החשוב ביותר, בבית הזה, מה? שלום בית. חיברת, כל הדברים התגמדו לעומת שלום בית. וההפך, חס ושלום. ההפך, שאין שלום בית, ולא חושבים ששלום בית זה הדבר הכי חשוב, זה קטנות מוחין. זה קטנות כל הזמן. על כל דבר קטן, לא מסתדרים, לא משתבים, ולא מסתדרים. למה? אין את המחשבה הזאת שנקראת שלום בית, שהיא צריכה ללוות את את התא המשפחתי כדבר יסודי, דבר בסיסי. זה מובן הדבר. אז זה מה שהרב אומר. אם אתה מוצא את עצמך בקטנות, תעלה לגדלות. איפה תמצא את הגדלות? במחשבה. במגמה הפנימית, שם תמצא את הגדלות. בוא נראה איך עושים את זה. אם כן, יש למחשבה קדושה וציורים שכליים עליונים כל סגולות הקורבנות. למה קוראים לקורבן קורבן מלשון להתקרב? לקרב, להתקרב, לחבר, להידבק. זה המושג קורבן, זה אדם שמקריב קורבן בבית המקדש, הכוונה שלו, אני רוצה להתקרב לאלוקים. לכן זה נקרא קורבן. אותו דבר גם כאן. המחשבה היא מקרבת. המחשבה היא מאחדת. המחשבה היא הופכת את הקטנות לגדלות. היא מגלה לנו את המגמה הפנימית שבתוך אותם פרטים שלכאורה הרחיקו אותנו. וכל סגולות העבודות המעשיות השייכות להן. לא לזלזל במחשבה. מחשבה זה דבר גדול. למרות שזה רק מחשבה בסך הכל. אבל היא מאחדת. אני סיפרתי לכם פעם סיפור על אותו זוג שרב אצלי במשרד. סיפרתי לכם את זה?
הרבה
פעמים. זוכרים את ה... אה?
הרבה פעמים.
הרבה פעמים סיפרתי. על המחשבה הטובה. היא מאחדת. מחשבה הטובה. בזה לא עשו שום דבר. רק חשבו טוב אחד על השני. וכבר הכל יתאחד, הכל יסתדר. וכל סגולות העבודות המעשיות השייכות להן, והוא הדין כל סגולות התורה המעשית שבפה ודיבור של גופי תורה המכוונים כנגד הקורבנות נמשכים מהם, והתחזק מאוד במה שלפעמים יש שמיעוט המעשים והלימודים בפועל, בא לא רק על מפני הנטייה הגדולה לרזה דמחשבה. רזה זה סוד, סוד המחשבה. סוד המחשבה, הכוונה היא המחשבה הטובה. אדם, יש אדם שהוא בעל מחשבה. בעל מחשבה טובה. הוא זקוק למחשבה טובה. הוא נושם מחשבה טובה. אבל הוא נמצא בעולם של עשייה. יש לו קשיים, פרנסה, עניינים, בעיות, דברים כאלה. והוא מתרחק מהמחשבה הטובה. והאדם הזה זקוק לשוב אל המחשבה הטובה. יכול להיות שהרבה חלקים מנפילותיו הם באים מפני שלא יחשיב כראוי את יסוד מחשבתו. מכיוון שהוא תקוע בכל מיני דברים מעשיים, במילא הוא מתרחק מהמחשבה הטובה, ואז הוא בנפילה. אדם כזה הוא בנפילה. על כן יתאמץ יותר בבינה פנימית להבין כי תיקון העולם כולו ורפואות כל הנפשות כולן. יש לי ידיד שהוא בטלפון, הוא אומר, מישהו מהתקשורת דווקא, תחשוב טוב, יהיה טוב. איך זה נקרא? במשיבון. אז הוא תמיד אומר, תחשוב טוב, יהיה טוב. זה ממרח חסידית כזאת. תחשוב טוב, יהיה טוב. זה נכון או לא? מה אתם רואים? זה בדיוק מה שהרב אומר כאן. הוא אומר, לפעמים אדם שהוא כל כך שקוע בעולם של עשייה וקשיים ודברים כאלה, הוא איבד את המחשבה, את המחשבה הטובה. רגע, תחשוב טוב, יאיר את נשמתך. במילא אתה תוכל להתמודד גם עם הקשיים שניצבים לפניך. כי תיקון העולם כולו, ורפואות כל הנפשות כולם, הכל תלוי ביסוד המחשבה. סוף מעשה ומחשבה תחילה, הייתי אומר מחשבה טובה תחילה, מחשבה טובה. וירומם את מחשבתו עד כמה שאפשר לו לחשוב מחשבות טובות, ויתעלה לתשובה מאהבה פנימית, אשרי העם יודעי תרועה. יודעים מה זה תרועה? השם באור פניך יהלכו. עכשיו, מה זה אשרי העם יודעי תרועה? יש תקיעה ויש תרועה. בשופר. אנחנו אומרים את הפסוק הזה גם בראש השנה, אשרי העם יודעי תרועה. מה ההבדל בין תקיעה לתרועה? תקיעה זה כל פשוט. זה מה שנקרא בהתחלת התקיעת שווה, תו, הכל פשוט, אין בעיות, נכון מאיר, הכל מסתדר, הכל פשוט. תרועה זה כל בכי, יבבה, ככה אומר לך, יבבה זה בכי, כן. תו, 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 בכי, בכי, בכי. אשרי העם יודעי תרועה, מבין דבר מתור דבר. אשרי העם, מי זה העם הזה? אנחנו עם ישראל שיודעים שבתוך התרועה יש טוב, יודעי תרועה. ידיעה, אומרים בחסידות, אומרים ידיעה זה התחברות, ידיעה זה אהבה, ידיעה זה דבקות. זה אשרי העם שהם יודעים את הפנימיות שבתרועה. כשאדם מצב של תרועה, הכל מסתדר, הכל לטובה. הכל זה כל אלוקי. גם התקיעה, גם התרועה, שני הקולות האלה, זה הכל, הכל הזה הוא מצווה, והכל הזה הוא מצווה, והכל מאלוקים. כשאדם מגיע למדרגה כזאת שהוא יודע שהתרועה, מה עושה התרועה? שהתרועה היא הבכי והצער והכאב והקטנות, זה המציאות של הקטנות, גם זה לטובה. מה המשך? השם באור פניך יהלכו. זה המיוחד. כן, צריך להתרומם לעולם של מחשבה, סוף מעשה במחשבה תחילה. שאלות בבקשה רבותיי. יש כאן שאלה, אם לאדם יש איסורים, השואל קוראים לו שם מיוחד במינו, קוראים לו טובי, טובי, שם, שם יפה. הוא אומר, אם לאדם יש איסורים שגורמים ביטול תורה ותפילה, רצון ללמוד ולהתפלל, יש לו. אבל יש מיניות. מה עליו לעשות? תודה. לפום צערה?
אגרה.
אגרה. איך אתה יודע, דידיה?
מגיר את הפתגם. מגיר את הפתגם.
אתה מכיר את הפתגם?
כן.
לפום צערה, לפי הצער?
הזכר.
זאת אומרת, אם האדם חי בקשיים, קשיים אובייקטיביים, כמו שמציג כאן השואל שקוראים לו טובי, הוא כנראה כשמו כן. אז יש מיניות. בשביל לחדד את הדבר הזה צריך לזכור בנחום, להיזכר בנחום איש גמזו, שהיו לו מיניות גדולות מאוד. מה היו המיניות של נחום איש גמזו? מה?
עוני.
עוני זה דבר קטן עליו. קרטו לו את הידיים ואת הרגליים. היה קרות רגליים וידיים. היה, והוא כל הזמן מה היה אומר? גם זו לטובה. גם זו לטובה. חי ביסורים, יסורים נוראים. אנחנו, איך אומרים? אנחנו חי בגן עדן לעומתו. וגם זו לטובה, גם זו לטובה.
היות ולא
הספיק לו
את המאכל
שבגלל שעני. כן, זה הייתה הסיבה. זה הייתה כפרת הבנות שלו. זה הייתה כפרת הבנות שלו. אז טוב, זה מדרגה באמונה. כשאדם יש לו אמונה, אמונה גדולה כמו נחומיש גמזו. אבל נחומיש גמזו למד את הדבר הזה לא פחות ולא יותר מאברהם, יצחק ויעקב. אברהם, יצחק ויעקב צריך לדעת שאם כל, כך אומר רבי יהודה הלוי, אם כל הצרות שבעולם, כל הצרות שבעולם היו באים עליהם, כאו זה אמונתם לא הייתה מתמעטת. הם היו מאמינים בכל מצב, בכל מקרה הם היו, הייתה להם אמונה. אותו דבר גם כאן, אין אדם שאין לו מיניות. אנחנו נמצאים כל אחד בחוץ, אני אומרת, חוץ מכון מיר זה חממה, אבל החיים בחוץ הם לא כל כך חממה. יש קשיים, קשיים אובייקטיביים של פרנסה, של בריאות, של משפחה, של הרבה מאוד מיניות. יעקב אבינו, היו לו המון מיניות. במשפחה, אחיו רצה לרצוח אותו. זה מניעה גדולה? היה נאלץ לברוח בחוסר כל. מניעה גדולה? לא היה לו לישון בלילה ישן על הרצפה. ומניעה גדולה, שאחיו רדף אחריו. אגב, הוא פגש אחד, קראו לו לבן, שהתחתן עם הבנות שלו. הבנות היו מותק, אבל החם רימה אותו על ימין ועל שמאל, כל הזמן מרמה אותו.
החם היה חוסני מוברק.
מה?
החם היה חוסני מוברק. חם, ראשי תיבות, חוסני מוברק.
אה, לא, היה חמיב, לא היה והיו לו כל מיני קשיים, גם כשהוא כבר רצה להגיע לנחלה, והיו לו ארבע נשים, וכל אחת קנאה בשנייה, והאחים רבו ביניהם, ורצו לרצוח את יוסף, היו לו מיניות. היו לו מיניות. אבל אומרים, תיתן אמת ליעקב. הוא עובד את אלוקים בכל מצב. זה התשובה לאדם. אז זה הגדלות, הרי הקדוש ברוך הוא מנסה כל אחד. האם אתה יכול, למרות כל המיניות, לעשות השתדלות, כמה כל אחד לפי משהו. ולפום צער האגר, לפי גודל הצער שהאדם מצטער, רוצה לעבוד, ולא יכול לעבוד מסיבה זאת או אחרת. אז זה השכר שלו, גודל, זאת נמחיקה התשובה. זאת היא התשובה, כן. מה זה, יש תשובה מהירה ויש תשובה מאהבה. צריך להבדיל בין תשובה מהירה לתשובה מאהבה. תשובה מהירה זה תשובה שבאה מתוך חשבון כזה או אחר, שאדם עושה חשבונות שהוא רואה את עצמו ורוצה שיהיה לו טוב, אז הוא עושה תשובה בגלל הדבר הזה. זה נקרא תשובה מהירה. מה זה תשובה מאהבה? באופן פשוט, זה יכול להיות או בשביל לקבל שכר, או מפחד שאלוקים יעניש אותו, חשבון כזה או חשבון אחר. תשובה מאהבה זה תשובה שאתה עושה תיקון לא בגלל השאלה מה יצא לי מזה, אלא בגלל הכרת האמת. והאמת, לפעמים באדם נמצא בסביבה כזאת, במקום כזה, שהאמת, אם אתה אמיתי, אתה סובל. לא רק שאתה לא טוב לך, אלא רע לך. למה? כי אנחנו חיים לפעמים באלמא דשיקרא, זה נקרא. העולם הזה זה עולם של שקרים, עולם של חיים ככה או אחר, כל אחד לפי מדרגתו. פתאום קם לך איזה בעל תשובה כזה, והוא אומר, האמת נר לרגליי. מפטרים אותו מהעבודה, עושים לו צרות במשפחה, אבל מה? הוא אמיתי. זה נקרא תשובה מאהבה. לא מתוך איזה חשבון, תשובה מאהבה. אדם כזה אומר, שהוא יש לו את הקטנות שלו, והוא מחבר את הכל אל המגמה האלוקית, הפנימית, הרצון הטוב, המחשבה הטובה האלוקית, גם כשהוא סובל, וגם שיש לו צער, וגם שיש לו מציאות של ירידה, אז הכל מתעלה, ירידה לצורך עלייה, הכל, הוא מחבר את הכל לרצון השם. ואז הוא אומר, כמו אנחנו משגענו, גמזו לטובה, כן, למרות שיש לו את ה... כי הוא עשה תשובה, כמו שידידי אמר. הרי כל זה בא לו בגלל שהוא, מישהו נפטר, והוא חשב שבגללו נפטר מישהו, בגלל שהוא לא הזדרז, מספיק לתת לו צדקה או דברים כאלה. הייתה לו את הרגישות הזאת. אותו דבר רבי עקיבא, רבי עקיבא היה תלמידו של נחום איש גמזו, הוא למד 22 שנה, למד אצלו, היה חברותה שלו. 22 שנה. כמה זמן יש לך חברותה כבר? כן. כמה? חברותה, טוב. נחום איש גמזו היה רבו, ולמד איתו עם רבי עקיבא. ולא פלא שרבי עקיבא, כשהרגו אותו, הרומאים שסרקו את בשרו במסרקות של, של ברזל, כשהוא ראה את רבו, אז הוא אמר, איך אומרים, ואהבת את השם אלוקיך בכל לבבך, בכל נפשך, אפילו נוטל את נפשך. הוא אומר, יש אלוקים! גם עכשיו, מצב כזה שרע לך, יש אלוקים. ברצינות, יש אלוקים גם כשרע, אלא הוא מחבר את הכל לרצון האלוקים. גם המצב שלה לא טוב לכאורה של רבי עקיבא, שנטלים את, או מענים אותו ונטלים את נפשו, אומר, שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד? מה זה שמה ישראל השם אלוקינו השם אחד? האלוקים לא משתנה. כל מה שנעשה בעולם זה רצון השם. זה נקרא מקבל עבור מחות שמיים תחילה. קבל עול מלכות שמיים במצבים הכי קשים, זה לחבר את מה שקורה איתך אל רצון האלוקים. באופן פשוט. זה הקריאה שלו. אז זה גם מה שהרב אומר. אם האדם זוכה לחבר את, את הקטנות שלו למחשבה האלוקית, ולהבין שיש לו הסתר פנים, או קטנות, או נפילות, כמו שהוא אומר כאן, ירידות הוא קורא לזה, ירידות, אבל הוא אומר, גם זה, הדבר הזה, זה רצון האלוקים, אז הכל קופץ מדרגה של תשובה מאהבה, הכל אהבה. רואה את אהבת השם בכל דבר, את החיבור אל הקדוש ברוך הוא, בכל דבר. זה מובן הדבר. ככה שה... דרך אגב, בזה נבחן האדם. כן. אחר
כותב פה, לפעמים יש של מיעוט המעשים והתימודים בפועל,
לא, אדרבה, הוא אומר, אם הוא יותר מדי שקוע בעשייה, לפעמים מיעוט המעשים והלימודים בפועל, סליחה, אתה צודק. כן, נכון.
מה הכוונה?
כן. והתחזק מאוד במה שלפעמים יש שמיעוט המעשים והלימודים בפועל בא לו רק מפני נטייתו הגדולה לרדה דמחשבה, ויכול להיות שהרבה חלקים מנפילותיו הם באים מפני שלא יחשיב כראוי את יסוד מחשבתו. לפעמים אדם קרוע כאילו בין עולם העשייה לעולם המחשבה, לעולם הפנימי. זה לא מתחבר אצלו הדבר הזה. כאן הוא אומר יותר מזה. זה כמו איזה, נאמר, אם אדם בא בעל מחשבה, הוא אומר, תלמד הלכה, תתקן את המעשים, הוא אומר, אני נמצא בעולם רחוק מאוד, עולם רוחני מאוד, כן? מה שנקרא רחפן, כן? נמצא בעולם. אז גם הדבר הזה אומר, לא צריך לבטל את הריחוף הזה. דיינו את המחשבות האלה, את הרדה למחשבה, את המחשבות הטובות. אבל צריך לחבר את זה לעולמות עולם העשייה, כן.
אבל פה הוא כותב, מפני שלא יחשיב כראוי את יסוד
מחשבתו. כן, אז הוא כל הזמן.
הוא מצפה שכתוב, מפני שלא יחשיב כראוי את ההפיכה של המחשבה.
כן, אבל הוא אומר, צריך להעריך את יסוד מחשבתו. להעריך את המחשבה הטובה, כן? לא להיות במחשבה הטובה, אם אני מבין זה נכון. כן.
איפה התיקון?
להתחזק מאוד במה שלפעמים יש מיעוט המעשים והלימודים בפועל בא לו רק מפני נטייתו הגדולה לרזה למחשבה. הרי המיעוט הזה הוא מוריד אותו, הוא מקטין אותו, נכון? כך הוא גם מתחיל את המאמר, כן? יש רוח נופל בקטנות ואין אדם עושה מנשון נחת רוח מפני מיעוט המעשים הטובים שלו. בני החשבון אבונות ומיעוט השקדת התורה. אז הוא אומר, הדבר הזה, המיעוט הזה, בא לו רק מפני נטייתו הגדולה לרזה דמחשבה. יש לו נטייה כזאת. ויכול להיות, והוא כל הזמן שוקע במחשבות על המעשים הלא טובים שלו. אבל באמת, הוא שורש נשמתו, הוא ברזה דמחשבה, וזה גורם לו צער גדול. ויכול להיות שהרבה חלקים מנפילותם באים משלו יחשיב קראו את יסוד מחשבתו. ואדרבה, הוא מחשיב יותר מדי את הצד המעשי. הוא אומר, ומה עם המחשבה? הוא אומר, כמו שאתה אומר, האדם אומר לעצמו, מה זה משנה אם יש לי שאיפות גדולות וכל הרעיקה, אבל מעשים ש... איך אומרים? כוונתך רצויה, מעשיך לא רצוי. וזה מפיל אותו, זה מוריד אותו, כמו החלום עם הכוזרי. אז הוא אומר, לא, צריך להחשיב את המחשבה. לא שלא להחשיב את המחשבה. אתה מבין? אם אני מבין, זה נכון, הוא אומר, לפעמים אדם יש לו שאיפות גדולות, אבל המציאות שלו היא לא כמו השאיפות שלו. וזה מאוד מעציב אותו, שהוא באופן מעשי, הוא לא מממש את המחשבות שלו. העצבות הזאת זה נקרא קטנות מוחין, יצא בקטנות מוחין. אז הוא אומר, לא, אל תבטל את הרזה דמחשבה, את המחשבות שלך. אבא, אל תראה את הפרופורציה הנכונה. תחזור אל המחשבה ותרומם את המעשים שלך, תחבר אותם אל המחשבות הגדולות, ככה. אבא, אדם צריך להיות נאמן לצד הפנימי שלו, כן. טוב.
טובי כתב לך תשובה, תגובה.
אסור להתייאש. אתה רואה איזה פלא, אתה מדבר כאן, הוא שם במרכז. זה נכון, אסור להתייאש. מי אמר אסור להתייאש?
בזלם.
מי? רב נחמן ברסלב, יהודי, אסור להתייאש. אומרים, למה רב נחמן ברסלב דווקא הוא ה... רב נחמן ברסלב, הוא היה ענק. ענק בתורה. גדול בתורה. אבל הוא מעיד על עצמו, רב נחמן, שהוא אומר, יש שיר כזה, אולי שמעתם, כל העולם כולו, גשר צר מאוד. אתם מכירים את השיר הזה? שיר ידוע מפורסם.
אני יכול להדגים.
מה?
אני יכול להדגים.
יכול להדגים את השיר.
תשיר, נו. כל העולם כולו.
כל העולם כולו גשר צר מאוד. גשר צר מאוד. גשר צר מאוד.
יפה מאוד, ידידיה. אני רק רוצה לי... עיקר בעיקר לא לפחד לא והעיקר והעיקר לא לפחד כלל. רק רגע, אני חולק עליו. אני אגיד למה. רב נחמן ברסלב, שהוא באמת הרבה החבר'ה נדבקים אליו ובצדק בדבר הזה, הוא היה ברמה רוחנית, תורנית, מוסרית, ממש בדבקות בקדוש ברוך הוא. רמה מאוד גבוהה. האדם שנמצא ברמה כל כך גבוהה, בדבקות כל כך גדולה, הוא נמצא במקום גבוה. בשבילו כל העולם כולו גשר צר מאוד. דהיינו, מה זה גשר צר מאוד? יש גשר ברוחב כזה, נכון? יש גשר ברוחב כזה. יש, הגשר הכי צר שאני מכיר, יש כאלה שהולכים על חבל. זה נקרא גשר צר מאוד מאוד. עכשיו אני אשאל אתכם שאלה. האלה הם חיינו? רב נחמן מברסלב, בגלל הרמתו הגבוהה, או שהוא על החבל, או שמה? הוא בתהום. זה, חבר'ה, זה לא בריא כל כך. זה לא בריא. גשר צר מאוד. בשבילו זה גשר צר מאוד. הוא כל כך אמיתי, הוא כל כך דבק, הוא כל כך מחובר אל הקדוש ברוך הוא, שאם הוא חושב מחשבה אחת לא טובה, נופל לתהום. זה רב נחמן מברסלב. אנחנו על אוטוסטרדה, סליחה שאני אומר. אסור לנו לחיות את התחושה של פחד, ואימה שאני נופל לתהום. אם אני לא בסדר לרגע, אני כבר נמצא בתהומות, חס ושלום. לכן הוא אומר, והעיקר, מה?
לא לפחד
כלל. אמנם יש מפלגה כזאת, העיקר לא לפחד כלל. אבל אנחנו חיים, איך אומרים, בדרך רחבה, זה נקרא אורח חיים, מסילת ישרים, מסילה, לא גשר צר מאוד. הוא מעיד על עצמו, רב נחמן מברסלב, שכל יום הוא נופל 1,000 פעמים. אם אני אפול 1,000 פעמים כל יום, מה יישאר ממני? שום דבר. לכן צריך מאוד להיזהר בעניין הזה. כולנו לא במדרגה כזאת. אנחנו, איך אומרים, הולכים על דרך רחבה. כל אדם יש לו, איך אומרים, ירידות, עליות, נפילות, ממשיכים הלאה. לא נופלים לתאומות. לכן גם הביטוי הזה, לא להתייאש, זה נכון. לא צריך להתייאש. בשום מקום, מצבים כאלה, לא צריך להתייאש. יש לו אמונה גדולה מאוד. אבל האמת היא שאנחנו, כל אחד לפי מדרגתו. משה רבינו, פעם אחת כעס, וואי, איזה נפילה גדולה. למה? בגלל שהוא משה רבינו, מדרגה גדולה. אנחנו יכולים לכעוס, זה לא סוף העולם. הנפילות הן קטנות. זה מובן. אז באמת אסור להתייאש. מצד אחד גם לא... לא, לא לדמות לעצמנו חס ושלום, שאנחנו במדרגה של רב נחמן מברסלב, אנחנו לא במדרגה הזאת. זה יכול לגרום לנו לנפילות גדולות מאוד חס ושלום.
אז לפי זה שאומרים שהקדוש ברוך הוא מדדק עם צדיקים כחוט השערה, זה בדיוק הגשר צר מאוד.
בדיוק. אבל אנחנו צדיקים, אמר ישראל כולם צדיקים, אבל... אנחנו אומרים ספר אורח חיים, לא גשר צייר, אורח חיים. אורח אומרים, המהר"ל נדמה לי אומר את זה בהקדמה לנתיבות עולם, אורח אומר זה דרך רחבה, לא דרך צרה. למה? כי בדרך צרה קשה לחיות. אנחנו כל החיים שלנו צריכים להיות בשלווה, בשמחה, בביטחון ולא בפחדים חצי שלנו. כי זה המציאות של עולמות הגבוהים.
Thank you.